כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו שמחים שאתם מאזינים לנו, איתנו באולפן יוג'י גבאי ועומר שליט שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לך, מה יעשה לה?
אלה קרן, שכתבה את המבוא לספר חדש ומעניין מאוד שיצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. זה ספר שכתב אולאודה אקוויאנו, בטח אמרתי את זה לא טוב, אקוויאנו אולי?
אולאודה?
אוקיי, אנחנו נבדוק עם אלה קרן איך קוראים לו בדיוק. מדובר בעבד בין המאה ה-18 שלימד את עצמו לכתוב ולקרוא וכתב את אחד הטקסטים הבודדים בגוף ראשון שהם עדות על המסלול המלא שעברו אפריקאים שנמכרו לעבדות. זה טקסט מדהים ממש.
זה טקסט מדהים.
אמרתי שזה יצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה?
כן, נדמה לי שאמרת.
דבר פנטסטי.
זה אוטו-פיקשן, צריך להגיד את זה, נכון? זה סוג של אוטו-פיקשן.
נכון.
כי, אז לא המצאנו את הגלגל.
הוא מספר את חוויותיו ואת איך הכל קרה, ואיך בגיל 11 חטפו אותו. כן, זה אוטו-פיקשן.
אבל זה פרוזה, זה יומן שהוא... ממואר, ממואר.
אוקיי, זה מבחינתנו היום, כשאנחנו קוראים את זה, ממואר נחמד מאוד, זה מסמך היסטורי מדהים, מרתק. נדבר גם על ביקורת מיום שישי, בפינת ביקורת הביקורת שלנו, ויהיה לנו סטטוס יומי, על בשבי זינגר, ועוד כל מיני דברים, ככל שנספיק, אבל קודם כל יובל, נראה לי שלא גמרנו לדבר על פרס ברנר.
לא גמרנו לדבר על פרס ברנר, נוספו דברים, כן. נעשה תקציר למי שלא מודכן.
קדימה,
קדימה. אז פרס ברנר, המכובד, חולק לאחרונה מידי אגודת הסופרים העבריים, שהיא המחלקת של הפרס, וועדת השיפוט שמנתה דוקטור רית מיטל, דוקטור ורד טוהר ואלעד זרת, לצד הפרס הרגיל, שהוא ענק לנוגה אלבלח, החליטו השנה להתחיל מסורת חגיגית של פרס על ספר ביקורים של כותבים מתחת לגיל 40, ולרגל השנה הראשונה למסורת הזאת, ועדת השיפוט לא מצאה אף ספר מתשעת המועמדים שראוי לפרס. תשעה בסך הכל הוגשו. לכן לא חילקו אותו. לעומת זאת, כן חילקו מענק עידוד בגובה זהה, 10,000 שקל זה היה הפרס שהיה אמור להיות מחולק ממנה, לסופרת מוריה דיין קודיש של ספרת צבים, דבר שקצת העליב את מוריה דיין קודיש, שאמרה, נדמה לי שהיא כתבה אצלנו בפייסבוק,
דיווחנו על כך גם,
דיווחנו על כך שהיא כתבה שוועדת הפרס מעלה בזמן שהיא מורידה או משהו כזה.
כן, היא לא ידעה עוד מה מצפה לה פשוט כשהיא אמרה את זה.
והנה.
אוקיי, אז תשמע, אנחנו בשבוע שעבר דיברנו, אני מזכירה, עם צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, שבאופן כללי הסיר מעל עצמו אחריות לדבר הזה, הוא אמר שזה מעשה ידיהם של השופטים בלבד, וזה השופטים, וזה השופטים. בסדר גמור. וגם, אתה יודע, אני מבינה, כאילו מה הוא יכול לעשות, הוא ממנה שופטים, ואז הם אומרים לו, אנחנו לא מוכנים לבחור באף אחד. תראה, אם אני הייתי אור האגודה, אז הייתי באה עם פטיש 5 קילו, לא 5, אבל אני לא. וטוב שכך. בידיעות אחרונות, במדור...
אני מחכה ליום שבו את תעמדי בראש אגודת הסופרים העבריים.
לא, אני לא אעשה את זה לעולם. אסור לי, זה לא טוב לאף אחד מהצדדים. בידיעות אחרונות, במדור הספרות של שבעה לילות, החליטו להרים את הכפפה, ודיברו עם אורית מיטל, אחת השופטות, דוקטור אורית מיטל, והם כתבו שהיא לא רואה סיבה להתנצל. טוב, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה שבו לא מתנצלים, זה בסדר גמור.
למדנו מהטובים ביותר.
למדנו מנפתלי בנט לא להתנצל. אורית מיטל אמרה לשבעה לילות כך, לא התלהבנו בלשון המתה מהספרים שהוגשו, והיה צריך לתת לזה ביטוי כלשהו. הוגשו רק 9 ספרים, והם לא היו טובים. מדברים על נזק תדמיתי לפרס ברנר, אבל אני שופטת בפרס, לא בעלת הפרס, ותפקידי לחוות דעה על האיכות של הספרים. בעיניי, לתת פרס לספרים לא ראויים, גם עושה נזק לפרס. עד כאן. מדהים.
מדהים.
נכון?
מדהים.
היא גם הוסיפה ככה. חוץ מזה.
זה גם לא... מדהים.
אני לא חושבת שהפרס צריך להיות מוגבל בגיל. זו קטגוריה מצומצמת מדי. איה קניוק, למשל, כתבה ספר ביקורים מרשים ביותר. ואם לא הייתה מגבלת הגיל, הייתי נותנת לה את הפרס.
כלומר, אם נעשה הסבר למתקשים, השופטת המכובדת החליטה לדבוק במגמה להעליב את הסופרת שלה החליטו להעניק את המענק. פשוט לא יאמן שהם ממשיכים ככה להגיד, כן, זה היה לא טוב, זה היה לא טוב, והיו אחרים שהיו טובים, אבל זה היה לא טוב. בסוף השבוע היו דיונים נסערים על כך בפייסבוק. חלק מהאנשים לא הבינו בכלל מה הבעיה עם ההחלטה של הסופטים. אומרים, אפשר, טענות התמיכה בוועדת השיפוט, אפשר לסכם אותם בערך, בזה שמעשה הם מבטאים יושרה ותו לא, הוגשו ספרים, לא היו טובים, החליטו לא לחלק. אז כדי להסביר מה בעינינו, מה בעיניי הבעיה, אם אורית מיטל חושבת שלתת פרס לספר לא ראוי עושה נזק לפרס, זה בדיוק מה שעשו כאן.
נכון.
אבל מה שהם רצו זה ללכת עם ולהרגיש בלי, גם לתת את הפרס הזה, וגם לא לתת אותו, כדי שהם יוכלו להגיד שלא היה אף ספר ראוי. אז אם אף ספר לא היה ראוי, היו צריכים לא לחלק את הפרס, וזה מביך ככל שזה יהיה לא לחלק פרס בשנה הראשונה לחלוקתו. אם כבר חילקו אותו, ראוי לא לעלוב במי שמקבלת את הפרס, ולהסביר לה שבעצם היא לא ראויה למה שנותנים לה.
ואם כבר עשיתם את הטעות, והסבירו לכם שזו טעות, אל תלכו לעיתון ותתיחו בסופרת הזוכה, חס וחלילה לא בפרס, אלא במענק עידוד, אל תתיחו בעוד אלבונות, וגם תסבירו מי כן הייתה צריכה לזכות במקומה, אם רק התקנון היה שונה. שזה בעצם מין לגלגל את האחריות בחזרה לצבי כניר, וארגון העומד בראשו, אף אחד לא אחראי פה. מה זאת אומרת אם התקנון היה שונה? התקנון לא שונה. זה התקנון.
כן.
בכלל, אולי כדאי ששופטים,
בכלל,
וגם אני...
בכלל, אם נותנים את זה לג'ונתן פרנזן, אם התקנון היה כולל סופרים מארצות הברית.
נכון,
הוא
נכון.
הוא סופר
נכון.
מצוין.
אני בכלל חושבת ששופטים בוועדות פרסים מן הסוג הזה, ולפעמים יצא שגם אני הייתי כזאת, לא התראינו בעיתון על החלטותיהם. מוטב היה לורית מיטל, הייתה אומרת שאת העמדות שלה, שלהם ביטאו השופטים בהחלטת החלוקה וזהו זה, ומפנה אותם לדובר, כן. כמו שנוהגים לעשות.
שאנחנו, זה פשוט דברים מדהימים. אנחנו כעיתונאים תמיד מתעצבנים שמפנים אותנו לדובר, אבל לפעמים, כן, לפעמים תעשו שימוש בפרקטיקה הזאת.
נכון.
כל הסיפור הזה מביך מאוד. בעיקר אני, לא ברור לי איך מישהו עכשיו מצפה ממוריה דן קודיש לעלות על בימת הפרס וללחוץ את הידיים של כל האנשים האלה שפשוט... תנפו עליה.
תשמע, אני מקווה מאוד שהיא לא תעלה. אני מציעה שישלחו לה את הצ'ק ויעזבו אותה בשקט. זה מדהים עד כמה אנשים רגישים לעצמם, אבל חסרי רגישות לחלוטין לאחר. אגב, גם, בעיניי גם לנקוב בשמה של איה קניוק זה דבר מטורף. עכשיו איה קניוק צריכה להסתובב כמו אדם שהפסיד משהו שבעצם כמעט היה שלו. זה כמו גמת הנפש הנוראה שיש לי כשאני קונה לא טוב ולא זוכה.
החוצפה שלהם.
תראה, אם אני לא קונה, אני לא מתעניינת בזה בכלל, לא אם זכום, לא מי זכה, לא מה סכום הפרס, אבל אם אני קונה פעם בשנתיים זה קורה לי, אני נכנס לאיזה חלום, פנטזיה כזאת, אז כשאני לא זוכה ואני לא זוכה, אני ממש מרגישה שהפסדתי משהו שהיה שלי ואני גם קצת כועסת אופי. אז אני רואה לי ממש חוצפה ואני מקלל. אוקיי, אני יכולה רק להמליץ לצבי כניר, יו"ר אגודת הסופרים, להחתים את השופטים שלו על סודיות, כפי שעושים בפרסים שמכבדים את עצמם, למשל פרס ספיר. זה מאוד יועיל לכולנו, אם הם לא יפטפטו בגבהות לב כמוה, לא ראיתי מזמן. ובכלל אני חושבת שהגיע הזמן לחשוב עוד מחשבה. האם אנשי האקדמיה צריכים לשפוט בפרסים? אולי זה לא רעיון כל כך מוצלח. מה שזה מייצר זה הרבה פוליטיקה ומעט ספרות. באופן כללי, שופטים של פרס צריכים לבחור בזוכה בפרס. זה מה שהם צריכים לעשות. זה המינימום שנדרש מהם, שבסוף יהיה מישהו שזכה. לפי דעתי, אין להם מנדט לומר שלאף אחד לא מגיע. זאת פשוט התנהלות הזויה ומבזה. וגם מידע על כך שהאנשים האלה לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. נגיד שאין שם יצירת מופת השנה, אגב, אנחנו מדברים פה על ביקורים. כן. זאת אומרת, מראש זה לא צריכה להיות יצירה.
ספר,
זה... אבל אפילו פרס... נגיד, אין שם... אוקיי, אז הכי טוב מבין התשעה, סליחה.
כן.
ואל תדברו יותר, אתם ביניכם תסגרו את זה.
נשווה את זה לתחרות ריצה. אצל אנשים שרצים ממש ממש גרוע. אלה אנשים שלא יודעים לרוץ, הם נופלים כל הזמן, באמת מביך לראות
בסוף
אותם.
בסוף מישהו מגיע למקום
אחד
הראשון.
אחד מהם חוצה ראשון את הקו, ואז הוא נעמד על הפודיום, במקום שכתוב עליו אחד, ומקבל מדליית זהב.
ושר את התקווה. זה טוב. הכל.
מי שהתייחס גם הוא לסופר, לסיפור הזה, מזווית אחרת קצת, הוא הסופר אילן שנפלד. הוא כתב תגובה בבלוג שלו, ככה. ישנם בארץ הרבה מאוד אנשים כותבים, הוא כתב הרבה סלאשים כדי להיות תקין מגדרית.
תחסוך ממני.
אנשים, נשים, נקריא את זה בזכר לשם המחות.
אתה יכול להקריא גם בנקבה, אבל תבחר.
אני לא יכול, כי אז יגידו שאני
פוץ
ליברלי.
אבל אומרים את זה ממלא, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
אני אלחם בפוציות. ישנם בארץ הרבה מאוד אנשים כותבים מעט מאוד פרסים ספרותיים. כל סופר מתחיל יודע שכדי לזכות פעם בפרס כלשהו, עליו להגיש את ספריו מדי שנה לכמה שיותר פרסים, בתקווה שבסופו של דבר יזכה במשהו. הפרסים הספרותיים הם חשובים ביותר. ראשית, הם חלק מכליה של המערכת הספרותית לקבוע איכות ולגבש קאנון, להכיר לקורא סופרים ותיקים או צעירים, למיין ולסנן את המבחר מכל מה שרואה אור כאן, כ10 ספרים מדי יום. שנית, הם בהחלט מהווים ענף פרנסה צדדי לסופרים, הרי רובנו איננו מרוויחים סכום כסף ניכר מכתיבתנו. הכנסתנו כסופרים מורכבת מתמלוגים מעטים על השאלת ספרנו בספריות ציבוריות, תמלוגים נקלים בעבור מכירת ספרנו בחנויות, והתקווה נועלת לזכות מדי פעם באיזה פרס.
ועוד הוא כותב, הסופרים, האומנים והיוצרים הם מלאכי הערים והמועצות. הם כותבים ויוצרים מדי יום מתוך נופיהן והווי חייהן, עיר או רשות בלי סופר, אומן, יוצר בתחומן, חסרות את רוחן, את נשמתן. לכן, כבר לפני שנים כתבתי בספרי בית ספר למשוררים, כי כדאי ליזום קרנות, מלגות ופרסים ספרותיים בכל מועצה אזורית ורשות מוניציפלית. שכן, בכל רשות ומועצה כזו חיים סופרים וסופרות, המהדרים את מקומם ביצירתם, אך מתקיימים בקושי מכתיבתם, ומשתוקקים לפנות לזמן. הדרך לעודדם היא להקים קרן מלגות ופרסים, צריך בטח להגיד מלגות, ופרסים מקומיים. שזה מעניין. אגב, הרוב לפי דעתי חיים בתל אביב, אז שוב יריבו על פירורים, אבל טוב. אילן שיינפלד טוען שאופן הקמתה של קרן כזאת הוא פשוט מסתבר, הוא מציע על הרשות למצוא משפחה, שתרצה להנציח את זכר יקירם בטקס שנתי, שבו יועלה זכר הנפטר ויונקו מלגות ופרסים ספרותיים. כיום בעידן מימון ההמונים והרשתות החברתיות, אפשר לפשט את זה עוד יותר. מנהל מחלקת תרבות ברשות מוניציפלית או במועצה אזורית יכול לפתוח קמפיין Head Start, שכל מטרתו היא הקמת קרן מלגות ופרסים לסופרים החיים בשטח הרשות ויוצרים בה. אני קורא כאן אם כן, לראשי וראשות הרשויות והמועצות שנבחרו זה עתה לכונתם, קחו יוזמה, הקימו קרן מלגות ופרסים לסופרים ואומנים בזה.
כן, אחר כך, ראוי מאוד, כן, זה הצעה טובה, אחר כך הוא ממשיך קצת למחוזות הפנטזיה, כי הוא טוען ששחרור הסופרים בפרט והיוצרים בכלל מתלות בפרסים הגדולים, שמספרה מועט ומעמדיהם רבים, עשוי לשחרר אותם גם מעוד רשת קורים מעיקה, העלולה להתווסף עלינו כבר ביום שני הקרוב, התועבה הקרויה חוק הנאמנות בתרבות. טוב, אז בשלב הזה אני קצת איבדתי אותו, כי קשה לי להאמין שהגישה הכללית של מחלקי הפרסים ברשויות המקומיות שירימו את הכפפה שהוא זרק, הגישה שלהם בנוגע לנאמנות בתרבות תהיה שונה מהותית, כי היום נראה כבר שיש הפנמה של הכללים הלאומיים האלה, וכמעט כבר אין צורך בחוק. הרוח הכללית אמנם של הדברים שהוא אומר, באוטופית, חיובית מאוד, שפחו עלינו פרסים.
יכול להיות שאתה כן טועה בכל זאת, בטח בכל הנוגע לערים חזקות. בינתיים הדוגמה שיש לנו היא רון חולדאי, ראש הממשלה של תל אביב, שלא נראה שהוא מפחד לתת פרס לאומן האנרכיסטי אריאל ברונז, למשל, שזכה עכשיו בפרס, ואריאל ברונז להזכירך תקע דגל באקוזו באירוע של הארץ, שבו השתתפה מירי רגב, ורון חולדאי גם אומר מילים מאוד חריפות על מירי רגב ועל החוק.
זה נכון. אז אתה יודע, רון חולדאי...
הוא לא תלוי בהם, יש לו ארנונה גבוהה.
נכון, הוא לא תלוי בהם, הוא מאוד חזק.
אמרתי, בערים חזקות, כן.
אם במקומות קטנים יותר, שגם אפשר לצפות מהם לתת פרסים לאומנות. זה לא, אתה יודע, גם מקום קטן ויחסית חלש נקרא לזה. כדאי שיתמכו באומנות.
אתה יודע, לפני אומנות יש עניים, יש זבל, יש כל מיני דברים.
נכון, יש את החיים עצמם.
בוא נהיה מציאותיים.
בסדר גמור. אז נשמע שיר, אבל לפני כן נזכיר שאת כל התוכניות של כאן תרבות אפשר לשמוע גם באפליקציה שלנו. כאן עוד, אפשר למצוא אותה בחנויות האפליקציות, חפשו כאן אודי. אפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי עכשיו, כי אנחנו אנשי העתיד וההווה וכל מה שקשור. וכמובן שאנחנו גם בפייסבוק, אם אתם רוצים, אתם יכולים לשלוח לנו שם הודעות.
ספר חדש רואה אור בימים אלה בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ספר שאותי סעיר מאוד. שמו הסיפור המעניין על חייו של אולאודה אקווינו. איך אומרים את זה, יובל?
רגע, אולאודה לפי
זה. אולאודה, אוקיי, בוא נגיד אולאודה.
אולאודה אקוויאנו.
אקוויאנו, אוקיי. הספר הזה ראה אור לראשונה בשנת 1789, ועל אף שהוא נחשב לטקסט קנוני, הוא רק עכשיו תורגם לעברית, הוא מתאר את חייו של האיש הזה כבד. האיש הזה נולד בשנת 1745 באפריקה, בגיל 11 נחטף, שועבד והובא לאמריקה. כך הוא כותב ב-1789 על יום חטיפתו לעבדות. יום אחד, כשכל אנשינו יצאו לעבודתם כרגיל, ורק אני ואחותי נשארנו לשמור על הבית, טיפסו שני גברים ואישה מעל הגדרות, בין רגע תפסו את שנינו, ובלי להעניק לנו זמן לצעוק או להתנגד, הם חסמו את פינו, וברחו איתנו אל היער הקרוב, שם קשרו את ידינו, והמשיכו לשאת אותנו למרחק רב.
זה מדהים. זה פשוט תיאור כאילו כל כך... כל כך פשוט, כאילו, של משהו כל כך היום ונורא ש...
כך התחילו חייו כעבד. הספר הזה שהוא כתב, הוא אחד הטקסטים היחידים שמציעים עדות ממקור ראשון על המסלול שעברו העבדים שנחטפו מאפריקה והובאו לארצות הברית. הספר הזה נבחר ב-2017 לאחד מ-100 ספרים הטובים ביותר אי פעם, שאינם ספרות יפה על ידי הגרדיאן. אתה הוא תורגם לעברית כאמור, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה על ידי יעל ענבר, והוא כולל מבוא מאת דוקטור אלה קרן, שמלמדת על אפריקה ועל עבדות באוניברסיטה הפתוחה, וכתבה את עבודת הדוקטורט שלה על זיכרון של עבדות ושל סחר העבדים, ואנחנו נדבר איתה עכשיו. שלום דוקטור אלה קרן. דוקטור קרן?
כן,
שלום אלה. לך.
וברכה, בוקר טוב.
ספרי לנו על האיש הזה, מי הוא היה? אולאודה, נכון? אני ככה אומרת.
אתם ביטאתם את זה בסופו של דבר מאוד נכון. אולאודה אקוויאנו, למרות שהוא הפנים את השם העבדותי שלו, גוסטבוס וסה, והשתמש בו גם בחייו, אבל בספר הוא הציג את שני השמות. ותיקון קטן לתיאור המדויק שלך היה שהוא לא הגיע ל... הוא לא נמכר לארצות הברית. הייתה לו קריירה, הוא היה איש פשוט מדהים. העובדה שהוא הצליח למשל ללמד את עצמו לקרוא ולכתוב, ושדבר שלא היה אפשרי, היה קשה מאוד, והרבה פעמים בהרבה חברות היה אסור.
כן.
הוא היה סקרן, הוא למד בכל מקום שהוא הגיע אליו. הוא היה, הייתה לו קריירה במחאות כפולות, מאוד מעניינת של עבד, מאוד לא טיפוסית.
אוקיי.
כי בסחר עבדים הטרנס-אטלנטי, שבגללה הוא נחטף, והובא לצד השני של האמריקות, כן, לצד המערבי של האוקיינוס האטלנטי, רוב המשועבדים, הרוב המכריע הלכו למטעים. בהתחלה היו קצת נחות, אבל רובם הלכו למטעים. הם גידלו, המוצר הראשון והכי חשוב שהם גידלו היה מוצר עם היסטוריה מאוד מרה, והוא היה סוכר.
אוקיי.
אחר כך זה התפתח, כותנה, טבק, קקאו ובננות. כאילו מוצרים חקלאים אחרים, אבל המוצר שבגללו כל הרשע הממוסד הזה התפתח היה...
סוכר.
המאגום להודות, סוכר. כן. אבל אקוויאנו עצמו ניצל בדרך נס מחיי עבד מטעים, שהיו החיים הכי איומים שאפשר היה לדמיין, באותה תקופה ובכלל. והוא נמכר לאיזה קצין צי בריטי, והוא היה עבד ימי. וכעבד ימי, חייו היו מרתקים ומגוונים הרבה יותר, לא פחות עבדותיים.
הוא ראה את העולם אבל.
כן, הוא ראה את העולם, הוא,
נשמע...
למד, הוא נפגש עם המון אנשים, באופן שעבדים אחרים לא יכלו אפילו לדמיין.
זה נשמע נורא מוזר להגיד את זה על סיפור מזעזע כזה, אבל נדמה שהחיים שלו היו יחסית קלים ביחס לעבדים, לדברים שאנחנו יודעים על עבדות. הוא נפגש גם עם אנשים נורא טובים, שלימדו אותו קרוא וכתוב, שהוא משתמש כל הזמן בביטוי, שנתנו לו יחס חם, יחס טוב, התייחסו אליו כמו אל בן כשהוא צעיר ודברים כאלה.
כן, אבל יחד עם זה הוא היה עבד, וכשהוא חשב שהוא, האדונים הראשונים שלו הבטיחו לו שחרור, והוא כבר פיתח שם תקוות ותוכניות על השחרור, ואז הסתבר לו שהאדון מכר אותו במרמה, והוא שוב היה צריך להתחיל את כל החיים העבדותיים מההתחלה, וכיוון שעבדות הרגע הזה של השיעבוד, והשלבים הראשונים שלו, אורלנדו פטרסון החוקר קרא להם מוות חברתי, קרא לעבדות מוות חברתי. היכולת לעשות לבן אדם לעקור אותו באופן מוחלט מתרבותו, חברתו, משפחתו, שפתו, לשונו, אמונותיו וכו', ולהטיל אותו למין חור שחור שהוא מנוהל בידי אחרים למטרות שאינן מטרותיו ואפילו סופרות את מטרותיו.
כן.
אז האקט של המחירה הזאת, לא פלא, הייתה איום אולי הכי גדול שאפשר היה להטיל על עבדים.
עכשיו, אני רוצה רגע, אבל לחזור...
היום למכור אותם ולהתחיל את הכל מההתחלה. ואז גם כביכול שהייתה לו, היו לו פרקים סבירים בחיי העבדות שלו, הוא לא ניצל מהחוויות האלה של המחירה. שוב ושוב...
אני רוצה רגע, אבל דוקטור קרן, לדבר על העולם... שבו הוא פעל, כי הוא כותב על הזיכרונות שלו מלפני שהוא נחטף, מלפני גיל 11 שהוא נחטף. הוא באפריקה, וזה עולם שיש בו עבדים, אחד של השני. זאת אומרת...
את נשמעת
מופתעת. זה לא כל כך מזמן. זאת אומרת, הרעיון הזה של עבדות, לא האדם הלבן שכלל אותו, אבל הוא לא המציא אותו.
בוודאי שלא, עבדות קיימת בכל החברות, בכל התרבויות, כן, אם נלך לדתות הגדולות, כן, גם ביהדות, העבדות לא זו בלבד שהיא מוכרת והיא לגיטימית, היא אפילו מוסד שמבסטים אותו, איך נכון וראוי לנהוג עם עבדים.
כן.
אותו דבר באסלאם ובנצרות. עבדות הייתה בכל רחבי העולם, העובדה שאנחנו קוראים באנגלית, כן, slaves, בא מהמונח סלאבים, עבדים מאזורי הבלקן ואזורי הקווקז היו כל כך מרכזיים כמקורות של עבדים לאירופה ולעולם המזרח תיכוני, עד שהם הפכו להיות המושג עצמו.
כן.
ורק בסך העבדים הטרנס-אטלנטיים, מהמאות 16-19, שפתאום אפריקה התחילה לקחב. עד אז היו עבדים אפריקאים, גם במזרח תיכון, גם באירופה, אבל היו גם ההפך. עוד עבדים מאירופה, באפריקה ובמזרח התיכון, ומהמאה ה-16 ואילך, המקורות של עבדים במקומות אחרים הלכו ודעכו, לאט לאט, ואפריקה הפכה להיות הספקית.
זה כאילו נולדה גזענות, נולדה גזענות בדבר הזה, נכון?
כן, כן, הגזענות המודרנית היא תולדה של זה, כי לפני כן, עבדים ואדונים יכלו להיות שחורים ולבנים,
כן.
אפריקאים ואירופים, נוצרים ודתות אחרות. מהסחר עבדים הטרנס-אטלנטי פתאום נוצרה זהות, כן? אדנות הפכה להיות מזוהה עם מוצא אירופי ועם צבע אור בהיר, שהוקצן לטובת חידוד ההבדלים, כן? אנחנו נחשבים לבנים מאז.
כן.
ואותו דבר עשו לשחורים, רק ההפך, כן? נשחירו אותם כדי שהם יהיו ההפך הגמור. אז הדנות הפכה להיות לבנה, ושחורות הפכה להיות מזוהה עם עבד.
אז איך בתוך עולם כזה הספר הזה בעצם יוצא לאור?
כן, איך נהיה הספר הזה? די מדהים.
זאת אומרת, הוא הצליח לשחרר את עצמו, הוא ידע קרוא וכתוב, הוא כתב, ואז בתוך העולם הזה, ב-1789, הוא מפרסם את הספר הזה. אז קודם כל, איך בכלל נותנים לדבר הזה לקרות? מי בכלל קורא את הספרים של עבדים משוחררים? איך הגיבו לספר הזה בזמן אמת?
קודם כל, היכולת שלו להשתחרר היא גם יוצא דופן, היא גם מידע על האדם שהוא היה, המיוחד הזה, והוא גם היה איש עסקים לא רע כנראה, והוא כל הזמן שכר, כשהתאפשר לו, הוא שכר גם במקביל לאדון שלו, הוא שכר גם לעצמו, וככה הוא צריך לצבור כסף. והוא באמת נפל טוב לאדון שבסופו של דבר הסכים לשחרר אותו, זה לא היה האדון הראשון שלו, זה הייתה סדרה של אדונים. וזה נדיר מאוד. בסך העבדים הטרנס-אטלנטי, העובדה שהעבדים הצליחו לשחרר את עצמם, הייתה תופעה בהחלט חריגה ויוצא דופן, אז זה גם בזכותו וגם בזכות הוא היה בר מזל. והוא חזר לאירופה. ושוב לימד עצמו לקרוא ולכתוב והתערה בעולם. היו בלונדון, שאליה הוא חזר, היו כמה אלפי עבדים ועבדים משוחררים. בשלב הזה זה כבר היו יותר עבדים משוחררים מעבדים. והיה גרעין קטן של מה שקראו להם האישים ההומניטריים, האבולישניסטים. זאת אומרת, הם נאבקו to abolish את סחר העבדים, לבטל, לאסור אותו על פי חוק. ומבחינתם אקויאנו היה מתנה, כי העובדה שהוא גם היה ידע קרוא וכתוב, הוא פירר היה איש מאוד מרשים, והוא סיפר את סיפורו במסעות של הרצאות, ובאותה תקופה התארגנה גם פעילות השתדלנות בפרלמנט הבריטי. והוא נתן לכל הדברים האלה את המימד של אני חוויתי את זה, אני כותב מתוך זה, אני מספר לכם מתוך הסיפור, וללא ספק החיה את המאבק הזה, המחיש אותו ונתן לו, נתן לו דחיפה. והוא אפילו התחיל להיות מעורב באיזושהי פעילות שחשבה להחזיר את העבדים השוחררים לאפריקה. זה לא קרה בסופו של דבר, לא בכלל ולא הוא עצמו, אבל אילו היה משלים את הסיפור הזה, הוא היה משלים את כל המעגל. כן?
עד כמה...
נכתב באפריקה ועבר את כל המסלול.
עד כמה הטקסט הזה הוא עדיין משמעותי, נגיד בקהילה האפרו-אמריקאית היום?
זה חוזר ל... אתם כתבתם שהוא... אתם אמרתם שהוא עבד לארצות הברית. באופן מעניין, הסיפור של סחר עבדים הטרנס-אטלנטי לא היה סיפור של ארצות הברית.
כן.
זאת אומרת, ארצות הברית הייתה בו, היא הייתה שוק של עבדים, אבל יחסית קטן. רוב העבדים הלכו לברזיל ולקריבים. אנחנו מדברים על פי 10 ממה שהגיעו לארצות הברית. ויחד עם זה, באמת הסיפור של סחר עבדים ושל העבדות הפכו להיות נורא מרכזיים.
שם.
כן, בארצות הברית. איכשהו הם השתלטו קצת על הסיפור. הוא גם משמעותי במקומות אחרים. ברזיל ודאי זה... והקריבים, הוא הפך להיות טקסט קנוני, לא, אי אפשר ללמד על סחר עבדים בלי להביא ציטוטים מאקויאנו. הוא שימש גורם השראה גם לספרות יפה שנכתבה על אודות סחר עבדים הטרנס-אטלנטי. העבדות שלו פחות, כי העבדות שלו הייתה מאוד חריגה ולא מייצגת את עבדות המטעים, אבל הסיפור של סחר עבדים, יש שם למשל תיאורים על המסע הימי, איך הובילו אותם.
כן, מזעזע.
כמו סטרדינים אנושיים בתוך הספינה המצחינה הזאת, בתנאים לא תנאים, בעלתה מוחלטת, תרתי משמע.
עד כדי כך שחלק מהם העדיפו לקפוץ למים ולמות מאשר להישאר שם.
כן, היה צריך בעיקר לשמור עליהם שלא התאבדו. כי לשמור על הסחורה האנושית, כפי שהמשעבדים קראו לה, כן? עצם העובדה שהם שרדו את הסיפור הזה, זה הירואי כשלעצמו, אבל אקויאנו הוא באמת היה מיוחד בעובדה שהוא גידל את עצמו להיות, לנצל את ההזדמנויות ולהיות לוחם, שתרם ממשית לביטול של... להטלת האיסור
החוקי. דוקטור אלה קרן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על הסיפור המעניין על חייו של אולאודה אקויאנו או גוסטבוס וסה אפריקאי. זה יצא עכשיו באוניברסיטה הפתוחה, ספר סופר
מדהים.
מרתק.
תודה רבה,
תודה
לך.
רבה.
כל טוב.
להתראות.
נדבר עכשיו על מדור הספרים של הניו יורק טיימס, קרקע פוריה לכל מיני אייטמים. כותבים על הסרט הגננת, העיבוד האמריקאי לסרט הישראלי של נדב לפיד. בגרסה האמריקאית מככבת מגי גילנהול.
גילנהול. עומר, נכון אומרים גילנהול?
גילנהול, עומר.
גילנהול. אין, אני הכי מעודכן בדברים כאלה. תשאל אותי, כל דבר שקשור בהוליווד, את שם. כן, מגי
ג'ילנהול. אני לא מכיר כל כך, אז סליחה. היא משחקת את התפקיד הגננת הלא מאושרת.
אני פשוט לא מאמינה, אני חייבת לעצור רגע את השידור, עצרו הכל. מה זאת אומרת אתה לא מכיר? אתה לא יודע מי זאת מגי ג'ילנהול?
היא זאת ששיחקה, היא שיחקה גם בבטמן, נכון? היא שיחקה בבטמן אחד?
אני לא מסוגלת, עומר.
אתמול עשיתי עליה IMDb כדי להבין על מה מדובר. בכל מקרה, היא כוכבת גדולה ואני קטן. אז אם...
היא גם לא שמעה לך.
בדיוק, תגידו לה, יובל אביבי אומרת, מי זה? בסדר, נמשיך. היא משחקת את הגננת הלא מאושרת, שרוצה להיות משוררת, ולוקחת את החסותה, אחד מילדי הגן שבו היא עובדת, כמשורר לעתיד, הוא מתגלה כאיזה גאון. בכתבה בניו יורק טיימס, כותבים שג'ילנהול חשבה הרבה על השירים שהדמות שלה כותבת, והגיע למסקנה שהדמות שלה צריכה לכתוב שירים בינונים ובנאליים, כאלה פרחים, פרפרים, מין כאלה מטאפורות קלושות כאלה, אז ביחד עם הבמאית הם פנו למשוררת אמיתית, שתכתוב להם את השירה הזאת.
אמת, אמת, למה אתה כל כך מופתע? הם פנו לחברה של ג'ילנהול, דומיניק טאונסנד, אבל ג'ילנהול מספרת בכתבה שהיא דיברה איתה ואמרה לה שהיא חושבת שהם צריכים לעשות אותם את השירים רגילים יותר, אולי פחות טובים. שירים לא טובים היא רצתה. אז טאונסן ניסתה לכתוב שירים פחות טובים לסרט, שזו בעיניי דרישה מאוד כיפית, לכתוב פחות טוב.
כן.
טאונסן אומרת שזה היה משהו בסגנון של אנחנו מתות על העבודה שלך, אז אולי את יכולה לכתוב עבורנו כמו משוררת בינונית שמרגישה מתה מבפנים.
זה גדול.
שזה נפלא, נהדר. הוראות
בימוי טובות. עכשיו ברור שזאת לא השירה שלה, כן?
היא משוררת אדירה.
ענקית ונהדרת ונאלצה להנמיך את עצמה, ובכל זאת, בסרט יש סצנה שהגיבורה מקריאה שיר איום ונורא, הם כוללים בכתבה, זה נורא חמודים, אתם רוצים, לא קלנו את השירים, לא... כי צריך לתרגם אותם, וזה...
ואנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים לתרגם בינוני.
א', לא יודעים לתרגם.
לא, לא יודעים לתרגם בינוני.
אצלנו זה היה יוצא נפלא, בדיוק.
ברור.
אז שווה ללכת לראות, באמת שירים לא כל כך טובים, אבל יש סצנה ג'ילנהול מקריאה שיר לבעלה, שיר שקטלו בסדנת הכתיבה שהיא הולכת אליה, אז בכל זאת טאונסן מספרת בכתבה שהיא נורא נפגעה מהתגובות של הקהל, וגם בביקורות התייחסו לאיכות השירה של הגיבורה, היא אמרה חלק מהכאב בצפייה בסרט נבע מהתגובות האלה.
מקסים, ויש גם את הצד השני של הילד שאמור להיות גאון מפתיע, שצריך גם בשבילו לכתוב שורות, שהפעם הם יהיו שורות יוצאות דופן ונפלאות, ובשביל זה מסתבר הם פנו לשני משוררים צעירים שדווקא התלהבו מאוד מהמשימה. ג'ילנהול אמרה בכתבה שמתברר שלא הרבה פונים למשוררים בבקשה לכלול את החומרים שלהם בסרט.
פלא.
אחד מהמשוררים האלה אמר שלא קורה הרבה שמשוררים רואים את החומרים שלהם על מסך הקולנוע, כל כך הרבה מלהיות משורר כלול בבידוד, לשבת בפיג'מה שלך מעל מחברת 14 שעות ביום, אז זה מגניב לעשות משהו עם הספרות שלך שזוכה לביקורת, ואני אומרת חבוב, אם אתה לובש פיג'מה יש לך בעיה, אתה בורגני.
להפר,
אתה לא אתה, יכול לכתוב שירה.
אם אתה יושב 14 שעות בפיג'מה וכותב שירה...
ועוד במחברת.
הכל בסדר, אל תתלונן. סימן שהכל בסדר לך ואולי גם לנכדים שלך. אני רוצה להגיד שזה נורא מעניין, כי אני לא זוכר דיון דומה על הגרסה הישראלית של הסרט, ושאלתי את זה, מי כתב את השירים בביקורת של מבקר הקולנוע יאיר רווה, הוא כתב שאת השירים בסרט כתב לפיד בעצמו, כשהיה בין 5 ו-6. כשהסרט מכיל אלמנטים אישיים, הוא אומר, זה באמת תהליך מוזר ומעניין, וקצת מופרע בעצם מה שהאמריקאים עשו, במקום להגיד לתסריטה, חבוב, תעשה את העבודה שלך, תכתוב שירים גרועים בשביל המורה, ושירים מבריקים בשביל הילד, פנו למשוררים. מצד שני, יש משהו מגניב מאוד שהיוצרות הלכו עד הסוף עם האלמנט של השירה בסרט, שהוא קטע מרכזי מאוד כמובן בסרט, וביקשו לדייק את זה עם אנשי המקצוע, עם אנשי המקצוע שזה המקצוע שלהם, משוררים. סוף סוף מתייחסים לשירה, למשוררים כעל מקצוע.
בעיניי זה דווקא לא מוצחן.
לא מוצחן בעינייך?
לא, זה לא מקצוע.
הם אומרים להם, אנחנו זקוקים להם, יש לכם סקילס, יש לכם מיומנות, רק אתם יכולים להשתמש, רק אתם יודעים לעשות את זה, רק אם אפשר, תשתמשו במיומנות שלכם, כמו ילד בן 5 או משוררת שמתה מבפנים.
זה בסך הכל עניין של כסף.
זה נכון.
לאמריקאים יש כסף בשביל לעשות את הדברים פיקס, כמו שצריך לעשות אותם. אם אתה רוצה, אם הדמות היא משוררת, ואתה גם רוצה שיראו שירים שלה, והיא תקרא שירים שלה, אז כדאי שמישהו משורר יכתוב. אז זה האמריקאים, הם יודעים לעשות את הדברים.
אפשר לחשוב כמה משורר ישראלי עולה, בואי.
כן. זה מעברון, בסוף זה קורה.
זה קורה,
יפה?
אנחנו בסדר, אנחנו
כל הכבוד.
טוב, פינת ביקורת הביקורת, אנחנו מתייחסים לביקורת של בועז ישראלי במוסף ספרים של הארץ, שהתפרסמה ביום שישי האחרון. אגב, הוא כתב גם טקסט יפה במוסף הארץ, המוסף הגדול, הרגיל.
מוסף הארץ.
מוסף הארץ, ככה זה נקרא.
כמו שקוראים.
משבח בטקסט הזה את ביטול העבודה, זה פחות אמנם קשור אלינו, אם כי אני אשמח להפסיק לעבוד, אני תומך בביטול העבודה.
אתה מוזמן להפסיק לעבוד.
לא, לא,
אני רוצה להמשיך לעבוד. לא, אתה יכול לא, לקום ולצאת.
לא, אני אוהב להיות פה, אבל עניין הכסף מפריע לי לחלומות
אז
הפנסיה.
אתה יכול להיות פשוט סוציאליסט, ואז לא יהיה לך טרדות מהסוג הזה.
אל תגזימי, אוקיי. בואי לא נפתח את הנושא הזה בכלל, אנחנו... לא הולכים לסוציאליזם.
אז אתה צריך לבחור, אם אתה לא הולך לסוציאליזם, תפסיק לייבב.
וואו, זה בחירה קשה.
זה או זה או זה.
תראי, בועז ישראלי לא משנה על מה הוא כותב. אני אוהב את הכתיבה שלו מאוד, אני אוהב את הספרים שלו גם, וביקורת שלו היא דבר די נדיר, ושווה לשים אליו לב, מעצם הופעתו.
באופן נדיר אני מסכימה איתך, הפעם הוא כתב על הגיליון השמיני של כתב העת גרנטה, שעוסק בהתכתבויות, אנחנו דיברנו על כתב העת הזה פה לדעתי נכון. כמה פעמים, הוא מתחיל את הביקורת בהתייחסות נוספת לסוגיה הזו של סיפורים קצרים כז'אנר מושמץ, אבל הפעם הוא מפנה אשמה דווקא אלינו למבקרים. הוא כותב, בישראל הסיפור הקצר הוא זירה לא פעילה במיוחד, נראה שרוב המבקרים לא הצליחו לשכנע את עצמם, שהז'אנר הזה, אף שיש לו הגדרה עצמית ארוכת מסורת, הוא אכן ממשי ועומד בפני עצמו. שזה דבר מה שראוי לבזבז עליו את כישורי הביקורת שלהם. המבקר המצוי רוצה לבלוס. מה שמצטייר בעיניו כמתאבן, בלבד אינו יכול לספק את הרעב הזה. אני אוהבת את זה, המבקר המצוי רוצה לבלוס.
נכון, גם אני מאוד אהבתי את זה.
הוא צריך משהו שאפשר להתפלש בו, להיוולה בקרבו. הרי השבח הגדול ביותר שיכול לקבל סופר של סיפורים קצרים שפרסם ספר, הוא שהמבקר הסתקרן, וכעת מחכה למנה העיקרית. לרומן שיכתוב הסופר הזה, כאשר סוף סוף יבשיל כישרונו. אני לא חושבת שהוא צודק, סליחה. כן? אני מצטערת. אני חושבת שהוא מדבר פה על משהו שהיה, זה נכון שזה היה ככה פעם, אבל אני חושבת שעכשיו אנחנו מתייחסים לזה ככה.
אני לא יודע, אבל אני חושבת, אין ספק, צריך גם להגיד שבועז ישראלי, הוא כותב סיפורים קצרים, הוא לא כותב רומנים. אז אולי
מנהמת ליבונית, נגיד. צריך להגיד שהוא כותב סיפורים קצרים גאון.
גאוניים. נכון, נכון, נכון.
אני חושבת שיכול להיות שמשהו אומר כאן נכון לגבי הקהל. קהל לא מסתדר, אולי, לא יודעת.
אולי חלק מהמבקרים, אני לא יודע, אבל תראי,
גם את זה הוא כותב בצורה גאונית, איך שלא יהיה.
הוא כותב, המבקר אולי יצהיר שהוא בהחלט בעד הסיפור הקצר, שזו סוגה חיונית ככל האחרות, אפילו בעלת חן מיוחד. אבל עם כל הרצון הדקלרטיבי, כאשר יידרש לכתוב על קובץ סיפורים קצרים, תופיע, שוב וכרגיל, הנימה מקטינת החשיבות שמסגירה כי בעליה אינו מסוגל באמת לקחת ברצינות את הסיפור הקצר. פשוט כי הוא קצר. יש כאן איזשהו קוצר יד. אני מת על זה. קוצר היד הזה קשור בהכרח לכך שהמבקר, די בדומה לקורא, בכבודו ובעצמו, תופס את הסופר בעיקר כמספר סיפורים. רוקם עלילות להנעת הקורא. מבחינה זו של גימוד הסיפור הקצר אפשר לומר, ותהיה זו הפרזה קלה בלבד, שהמבקר אינו מכיר כלל בספרות כאומנות לשם עצמה. הוא רוצה שיספרו לו סיפור. סיפור או קטע פרוזה קצר יכול להיות מעשה אומנות ממוקד ועילאי. אבל להעביר סיפור גדוש מבחינה קלורית, עתיר דמויות, עם מטעני עבר פסיכולוגיים וסוד משפחתיים, לא בזה כוחו ולא לזה נועד. זה סופר יפה.
נכון, והוא מסכם את הנקודה כך. בקיצור, טעותי לחפש את הסיפור בסיפור הקצר. את העלילה ואת התפניות והגילויים הנלווים. ומטעות זאת לא ממהרים המבקרים להשתחרר. מבקר שבכל זאת עושה טובה, לעתים רחוקות, ומתייחס לקובץ של קצרים, ניכר לרוב בנימה דבריו שהוא משלם איזה מס של אדיבות יתרה, שהוא מוכן לתרוח ולכתוב כמחווה מאולצת למען הפרוטוקול.
אני חושב שזה סוגיה סופר מעניינת, ואני חושב שכן יש בזה מן האמת. קשה הרבה יותר לכתוב ביקורת על קובץ סיפורים קצרים כשאני חושב על זה. הסיפור הקצר מציע באמת משהו מופשט יותר כמושא לביקורת. קשה הרבה יותר לסכם עלילה נגיד של 20 סיפורים קצרים מאשר רומן אחד, או להגיע למסקנה כללית על התזה, על מה עושים פה, או לבחור את הטוב מתוך הבינוני. יכול מאוד להיות שאנחנו עושים לעצמנו חיים קלים, קונקרטיים יותר, כשאנחנו מתמקדים כמבקרים ברומנים.
טוב, בכל מקרה, סליחה, אני רוצה, תרשה לי להתקומם.
כן.
אתה לא הפרעת, אני לא הפרעתי לך, ואתה לא תפריע.
אתה לא תלמד אותי על ביטחון.
תפקיד המבקר יובל אינו לסכם עלילה, זה דבר ראשון. וביחס לדברים שבועז ישראלי כותב פה, אני חושבת שיכול להיות שזה נכון, והסיפור הקצר באיזשהו אופן הוא קרוב יותר לשירה במובן הזה.
נכון.
של הצורה. ולכן אין הרבה מבקרים, כמו שאין הרבה מבקרים שיכולים לבקר שירה, כך אין הרבה מבקרים שיכולים לבקר סיפור קצר.
יכול להיות.
משהו אחר, יש שם משהו אחר.
נכון.
יש שם רגישויות אחרות.
אולי זה, אנחנו זורקים פה כפפה. כמו שיש ביקורת שירה, למרבה הצער כבר אין כל כך ביקורת שירה בישראל.
יש במסף ספרים מבקר שירה.
נכון. גם החזירו לידיעות.
ואת אל הירש, נכון. החזירו,
הלך לתקופה קצרה וחזר.
הכל בסדר, אז אתה מציע שיהיה מבקר סיפורים קצרים.
מבקר סיפורים קצרים.
לא רע.
רעיון. אולי אנחנו נעשה את זה, נביא לכאן מבקר סיפורים קצרים. יש לנו כוח.
תשיגו לי מבקר סיפורים קצרים.
פרדוקסלית, החלק שעוסק ממש בטקסטים של כתב העת, קצת פחות מעניין בביקורת בעיניי. אין לנו כל כך זמן, חשבתי קצת לזה, אבל בגדול...
אין לנו זמן.
את רוצה להמשיך?
ברור.
יאללה,
למה
בסדר.
אין לנו זמן?
אז אני אגיד את זה, הוא כותב למשל ככה. סליחה. התרגשתי מחוסר הזמן. ישראלי כותב שהאקלקטיות שמאפיינת את הגיליון מביאה איתה... מביאה איתה איזה רושם בלתי נמנע של תלישות. שהסיפורים באו מפה ומשם, ואין להם איזה קו מנחה משותף יותר, מאשר למקבץ אנשים ששוהים במקרה באותו זמן באותו קרון רכבת. מובן שהתרשמות זו בעניין התלישות והיעדר הזיקה בין הסיפורים אינה באה לשלול, אלא להחמיא... הוא גם מתייחס למוטו של הגיליון, ציטוט ממסע של רונית מטלון מתוך עד הרגיע, הספר האחרון שהוציאו אחרי מותה, ככה היא כותבת, ככה המוטו, הסיפור הקצר בניגוד לרומן אוהב חברה, הוא זקוק לחברה. כתב העת, שהוא מקום של דיאלוג, מפגש ומעשה שותפות, הוא החברה שאליה משתוקק הסיפור הקצר, וכותב בועז ישראלי, פעמיים או שלוש, קראתי את המוטו הזה ולא השתחררתי מהחשד, שהוא פשוט אינו אומר דבר באמת. משהו כללי ודקורטיבי שאפשר לשים כמוטו בפתחו של כתב עת ספרותי. עכשיו, ההתייחסות שלו לטקסטים של התכתבויות ולסיפורים הקצרים, הן קצרות וחדות כשלעצמן, כך שהרגשתי שאומנם כמבקר הוא בחר לעסוק בסיפורים קצרים בניגוד למנהג, אבל במידה רבה גם הוא התקשה במשימה לבקר ממש את הטקסטים הקצרים.
או זה, או שהטקסטים של בועז ישראלי הם פשוט יותר מעניינים מהטקסטים שעליהם הוא כותב, כי הוא באמת כותב מחונן.
זה נכון,
פשוט.
הוא באמת כותב מחונן.
אין מה לעשות,
נכון
זה מאוד. משהו. אז עד כאן בועז ישראלי, אני מציעה שנמשיך, נכון?
אוקיי. עכשיו לעצור לשיר, אבל אנחנו כבר נעבור... רגע, לעבור לשיר?
לא שיר, אין לנו זמן לשיר. אנחנו נעשה סטטוס יומי.
כן.
אני רוצה להקריא מתוך סטטוס בין 4 שנים דווקא, של העיתונאית הוותיקה עדה הוז פלס, שתמיד יש לה את הסיפורים הכי מעניינים בפייסבוק.
סופר מעניין.
אני מאוד עוקבת אחריה. אתה יודע, פייסבוק מזכיר סטטוסים ביום השנה שלהם.
יורצייטים, יש לנו יורצייטים בפייסבוק.
בדיוק. אז אתמול היא כתבה על סרוליק זמיר, זיכרונו לברכה, כבר 4 שנים למותו, ושיתפה את הסטטוס הזה מיום מותו של זמיר. אז היא כתבה סיפור עליו ועל אבא שלו, יצחק, בשבי זינגר.
בקטנה.
נכון. בשבת זו, 22-11, סרול ישראל זמיר, בן 85, חברי, עוד מימיו בעל המשמר, נפטר בבית אלפא. ואז עדה הוז פלס מספרת, ב-1985 הגיע סרול לניו יורק לבקר את אביו, יצחק בשבי זינגר. צלצל אליי ונפגשנו ללנץ'. הוא אמר שהוא הולך לדירת אביו ושאל אם אני מעוניינת לפגוש אותו. כמובן ששמחתי להזדמנות כזו. הייתי אז עורכת ישראל שלנו, ושאלתי אם אני יכולה לראיין אותו בעצם ראיון כפול של האב ובנו. ידעתי מדבריו בעבר על מערכת היחסים המורכבת והקשה שלהם, כמה סבל וכמה כעס, וחשבתי שיהיה לי ראיון מעניין. הוא הסכים והלכנו הישר מהמסעדה אל הבית של בשבי זינגר, שקיבל כבר את הנובל לספרות שלו 7 שנים קודם לכן. הוא גר ברחוב 86 בווסט סייד, בבניין ענק שהסתרע על חצי בלוק. סרול הציג אותי לפני אביו כחברה טובה, עיתונאית מישראל, ואמר לו שראיין אותו לעיתון שאני עורכת כאן. עדה הוז פלס חיה בניו יורק כמובן הרבה שנים. ישבנו ודיברנו וצחקנו ושתינו תה, ואחר כך בשביס, שם שהוא הוסיף לזינגר המקורי לזכר ימו בת 7, קם, לקח את ידי ואמר ביידיש, קום מיידלה, בואי ילדה. אני רוצה להראות לך משהו. נכנסנו לחדר קטן, מעין מרפסת סגורה עם המון מדפים צפופים מקיר לקיר, כולם גדושים ומפוצצים בתיקים, פיילס. הוא הצביע על כולם ואמר, כל אלה מכתבי דחייה מכל הוצאות הספרים בעולם שלא רצו לפרסם את ספריי. את רואה? אסור להרים ידיים. אם את כותבת ורוצה להוציא לאור ספר, תתמידי במאמצים לפרסמו, בסוף יהיה מישהו שיואב את עבודתך. אסור להתייאש. אחר כך פתחתי טייפ ריקורדר וריאנתי אותו 4 שעות, וגם את סרול, בעיקר על היחסים בין אב שהתכחש לילדו במשך 20 שנה, ועל הקשר המחודש, ולמה בגיל 25, כשהגיע לניו יורק כשליח השומר הצעיר, צריך פתאום ברזומה אב שנטש אותך כשהיית בן 5, כשבאמת היית זקוק אז לאב, אך הוא בחר לנסוע לבדו לאמריקה. ומה זה עשה לו, ומה זה עשה לאביו, ועוד דברים מהותיים שכאלה. התשובות המרגשות של סרול חקוקות בליבי עד היום. האמת, הן עזרו לי להבין דברים רבים מנקודת ראות הילדים.
זה ממשיך עוד קצת, מי שרוצה יכול ללכת לראות.
סיפור נהדר.
סיפור נהדר, זה מדהים. נזכיר אולי.
למה? כי תמיד אנשים מחפשים את אבא שלהם.
זה נכון.
אין מה לעשות.
ולא מפסיקים. לא מפסיקים גם...
אני אבא שלי מת ואני מחפשת אותו, אז זה בסדר.
נזכיר שישראל זמיר היה סופר, עיתונאי ומתרגם ישראלי. הוא עסק בין השאר בתרגום לעברית של יצירותיו של אביו, יצחק בשביס זינגר, והוא גם כתב ספר בשם אבי יצחק בשביס זינגר, זה יצא ב-94, תורגם לאנגלית, פולנית, הולנדית, צרפתית ויפנית. זה סיפור מדהים מה שהיא מספרת, ובאמת יש בו כל כך הרבה דברים שראו להתייחס אליהם. גם מכתבי הדחייה שהוא מקבל, שזה אמנם כבר קלישאה כזאת, של כל המכתבי דחייה שהגדולים קיבלו לפני שהם הפכו להיות גדולים, אבל כמובן, בעיקר, מערכת שמה, היחסים
אני...
הזאת.
נורא רציתי שנעשה גנזים על בשביס זינגר, לא נספיק, נעשה את זה מחר, כי כן. יש אפרופו זה כמה דברים מאוד נחמדים.
נכון, ש... אנחנו נחזור לזה טוב, אנחנו הבוסים של הדבר הזה. אני רק רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים,
כן.
שכותב לנו מיכי חסון, המשורר מיכי חסון, ששומע את התוכנית ומזכיר לנו שבגננת, בספר הגננת, בסרט, סליחה, הגננת הישראלי, מלבד השירים שנדב כתב, יש גם שירים של נועם פרטום, ואיתן נחמיאס קלאס וויזלטיר.
איזה יופי.
אז גם פנו למשוררים אמיתיים, ואני שמח על התיקון הזה ועל ההערה הזאת, וזה משמח מאוד שגם אצלנו משוררים קיבלו את הכבוד המגיע להם והשתמשו במיומנות שלהם, אם אפשר לומר.
אמת. אז בוא נסיים.
אנחנו צריכים לסיים, כן.
אוקיי, אז נזכיר לכם לחפש כאן אודי בחנויות האפליקציות, היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התוכניות שלנו. וגם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. תודה רבה לעומר שליט ויוג'י גבאי, להתראות מחר.
להתראות.